ברוכה ובוקר טוב, שואל אריאל, שלום מורינו רבנו, לימדנו הרב על הקשר בין ארץ ישראל, קניין וקידושין מאברהם וירמיהו בארץ ישראל. האם ניתן לראות את תנאי בני גד וראובן כחלק ממהלך זה? אולי גם ללמוד שהנישואים תלויים בחיבור לאומה? תודה ושנה טובה לרב ולצוות. תשובה, אולי. טוב, אנחנו ממשיכים בפרק למד ב', פסוק למד ד', ויבנו בני גד את טבעון ואת עטרות ואת ערוער ואת עטרות שופן ואת יעזר ויוגבה ואת בית נמרה ואת בית הרן, הרי מבצר וגדרות צון. כלומר, הערים האלה נהרסו במלחמה נגד סיחון והיה צריך לשקם אותם. ובני ראובן בנו את חשבון ואת את עלה ואת קרייתיים ואת נבו ואת בעל מאוד מאוד מוסב בות שם ואת סיבמה. זאת אומרת ששינו את השמות שלהם, ויקרו בשמות את שמות הערים אשר בנו. אז כאן זה ההתיישבות של בני גד ובני ראובן. וכאן יש לנו חידוש, למדנו שחצי שבט מנשה גם הוא נוסף על הנחלה, ואז יש לנו כאן תיאור כיצד הדבר הזה קרה. וילכו בני מחיר בן מנשה גלעדה, וילכדוה, ויורש את האמורי אשר בא. ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בה. אז הוא אומר, מחיר בן מנשה, היה כתוב, גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. זאת אומרת שמחיר, אם מדובר על, על האיש עצמו, היה אדם מבוגר מאוד בשעה שהוא כובש את הגלעד ומשה נותן לו את המקום, או שנאמר, מה? כן, אבל אחר כך פסוק ת', פסוק מ', סליחה. ויתן משה את הגלעד למחיר, וישב בה. אז אם אתה תגיד שזה מחיר ההיסטורי, כלומר לא רק בניו כבשו, אלא גם הוא היה שער, אז הוא כבר היה מבוגר מאוד. או שהכוונה, אז יותר מזה, גם יש יאיר בן מנשה, פסוק ממלא, ויאיר בן מנשה הלך, וילכוד חבותיהם ויקרא אתן חבות יאיר. מתי זה היה? שיאיר בן מנשה הלך וכבש, אז אם מדובר על יאיר בן סגוב, אז זה כבר מישהו אחר. הגמרא אומרת שיאיר בן מנשה זה בעצם יאיר בן סגוב משבט יהודה, ושאימו ממנשה, זה ייתכן. אבל השאלה היא מתי היה הכיבוש הזה. לפי תלמידי רבנו סעדיה גאון, הכוונה שזה היה עוד בימי יוסף, לפני שהתחיל השיעבוד, כבר אז יאיר בן מנשה כבש, ואי אפשר להגיד שזה לא יאיר ממש, כי הרי כתוב בספר יהושע, שיאיר קיבל את הגולן ואת הבשן, כי איש מלחמות היה. זאת אומרת, הוא עצמו הכובש, ואז מובן גם מדוע שבט, חצי שבט מנשה מקבל את הנחלה שהייתה משלו מקדמת דנה. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? הרי האזור הזה של צפון עבר הירדן, זה המקום הפרוץ של ארץ ישראל. כלומר, כל הצבאות שכבשו את ארץ ישראל מצפון, באו דרך הגולן במעבר צר בין כמה גבעות, אי אפשר לעבור לא צפונה ולא דרומה, וסתר יש שם מישהו שיש לו הכוח לעמוד מול צבא זר. וצריך דווקא אם כן מהמשפחה של יוסף הצדיק. מי שצדיק, אז הוא אומר הזוהר, מי זה הצדיק? זה השומר את הברית. יוסף שומר את הברית, מלא הברית שאותה הוא שומר, היא גם מגינה על הברית עם ארץ ישראל. עכשיו, יאיר בן מנשה, כן, כשהוא כובש את חוותיהם, הוא קורא להם חוות יאיר, אחר כך אנחנו רואים בספר דברי הימים, שאחר כך כל האזור הזה נכבש בחזרה על ידי ארם, ואחר כך כנראה שארם, האזור הזה שנכבש על ידי ארם, נכבש על ידי עוג, ואחר כך באו בני ישראל וכבשו מאוג בחזרה עבור שבט מנשה. ונובח הלך, וילכוד את קנת ואת בנותיה, ויקרא לה נובח בשמו. עכשיו, לה זה לא לה, זה בלי מפיק בהה. ויקרא לה, וגם עם מרחק כפולה, הגאון מבילנה אומר, אז חזל אמרו לה מלשון לא. ולא, בסוף, כי השם הזה לא יחזיק מעמד, ויקרא לה נובח. כלומר, זה בסוף לא היה נובח, וזה שזה כתוב עם מרחק כפולה, יש מספר די מצומצם של מילים עם מרחק כפולה בתורה. הגאון אומר שבמקום שיש מרחק כפולה זה כאילו שאפשר לקרוא גם בלי המילה. כן? למשל, אש זרה אשר לא ציווה השם, אז אשר לא ציווה אותם, אז שם מתחת למילה לא גם כן יש מרחק כפולה. כאילו שיש גם צד לומר שכן ציווה אותם. אז ויקרא לה נובח, זה גם קרא לה וגם לא קרא לה. נובח בשמו. עכשיו, כל זה היה החלק הראשון של הגמילה מן המדבר. בכלל כל הפרשיות, שתי הפרשיות של מתות ומסעה, הרב צבי יהודה קוק היה רגיל לומר, זה הפסוקים של הגמילה מן המדבר. וכאן יש לנו, אם כן, צורך בסיכום כללי של כל התקופה ברשימת המקומות. אלה מסעי בני ישראל, פרק למד ג'. שואל הרמב״ם, למה צריך לפרט את המקומות האלה? מה אכפת לנו השמות, חשמונה, תחת, תרח, כל המקומות האלה, מה עניינם? אומר הרמב״ם, זה מחזק את האמינות ההיסטורית של הסיפור. כי אומרים לך, בני ישראל היו 40 שנה במדבר. איפה הם היו? אם אני לך רשימה, אמנם זה לא הוכחה מוחלטת, אבל זה מחזק את תחושת האמינות ההיסטורית של הסיפור, ולכן התורה סיפרה זאת. אבל אנחנו גם מרגישים שיש פה דברים נוספים שמתבקשים כרמזים או כסודות של התורה, ואנחנו בעזרת השם גם נעסוק בחשיפתם. אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. אפשר אולי לומר על דרך זה מה שאמרו חכמים, אלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים. זאת אומרת, אלה מסעי בני ישראל, אלה ולא אחרים. מה זה האחרים? היה צריך להיות מסעות אחרות. היה צריך שמיד 11 יום מחורב דרך הר סיר עד קדש ברנע, ילמלך את המרגלים. אבל זה למעשה נפסל, לכן אלה ולא אחרים מסעי בני ישראל. אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ולמסעיהם למוצאיהם. אז לכאורה, לאן אתה נוסע? אם יש מוצא, זה נקודת ההתחלה. למסעיהם, אתה נוסע כדי להגיע לאיזשהו מקום. ולאן אתה רוצה לנסוע? ולמסעיהם, למוצאיהם, חוזרים כאילו על נקודת ההתחלה. זאת אומרת שנסיעה, יש פה על דרך הרמז, שכאשר אדם מתקדם, הולך לאיזושהי מטרה, נגיד זה המסע, שמסע החיים שלו, הוא צריך לשוב אל הכוונה המקורית שלו, אל מקור נשמתו, ואחרי למסעיהם, איפה? למוצאיהם. עכשיו אנחנו רואים כאן ברשימה של 42 מסעות. 42 מסעות, ידוע יש שם של 42 אותיות שעל ידו נברא העולם, מוזכר בגמרא. אז כנראה יש איזה קשר בין המסעות הטופוגרפיים של בני ישראל לבין המבנה הקוסמי של המציאות, ואפשר לראות את זה ברשימה. ויסעו מרעמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון, מחרת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. רעמסס זה השם של חבל ארץ, שעל שמו אחר כך נקראו גם כמה מלכי מצרים, נקראו בשם רעמסס. רעמסס זה רע, זה היעדר. מסס, התמוססות. כלומר, היעדר שממוסס את מה שקדם לו, ומאפשר את הבריאה. אני רואה כאן בזה רמז לסוד הצמצום שדיברו עליו המקובלים, שעל מנת שההוויה תיווצר, אז האינסוף פינה את אורו, ונתן מקום למציאות. זה רע מסס, כלומר הוא מאפשר לעולם להתהוות על ידי העדרתו. וכנגד זה המסע הראשון ויסעו מרע מסס. זה גם מה שהגמרא אומרת, שכל העולם כולו הוא עומד על גבי הגיהינום. הגיהינום היעדר, ונמצא כל העולם כולו כמכסה קדרה לגיהינם. זאת אומרת שההוויה מתחילה מן ההיעדר וממשיכה אל ההוויה. בשפה יותר עממית, יש מאין, אז העין קדם ואחר כך פה היש. זה המסע הראשון. רבי חנן.